אנחנו נלמד פרק צדיק זין בתהילים. כאמור, זה עדיין הפרקים שמיוחסים למשה רבינו, 11 הפרקים. זה גם מבין הפרקים שתיקן רבי משה קרדיברו, שעם זה יקבלו את השבת, קבלת שבת. מזמור שומרים אותו בכל קבלת שבת. מזמור שהתוכן שלו מתאר את מה שיהיה בימות המשיח. את השמחה הגדולה שתהיה בעולם בימות המשיח, ואת המשפט הגדול שהקדוש ברוך הוא יעשה עם אויבי ישראל, ואת הטוב שהוא יעשה לעם ישראל. זה התוכן של המזמור הזה, ונראה את המזמור בלשונו בפנים. פסוק א', אדוני מלאך תגל הארץ, ישמחו איים רבים. כפי שרש"י מסביר, שכאשר הקדוש ברוך הוא יבטל את המלוכה מעשיו ומזרעו של עשיו, וזה יהיה בגאולה, לא יהיה יותר מציאות לשום דבר שהוא מפריע והוא נגד, אז המלוכה היחידה תהיה מלכות אלוקית, אז זה יגרום שיהיה בעולם שמחה גדולה. לכן כתוב, תגל הארץ וישמחו עם רבים, שזה שני ביטויים שמבטאים את גודל השמחה שתהיה לעתיד לבוא. יש כאן בדיוק הלשון, למה יש הבדל בין בארץ אומרים תגל הארץ ועליים רבים אומרים את הלשון ישמחו. הרי שניהם מבטאים את אותו רעיון של שמחה. בכל זאת יש הבדל. אז כתוב שגיל, אז זה בא ביחד עם עירה. כמו שנאמר, וגיל הוא ברעדה. גיל זה דבר שהוא אמנם שמחה, אבל הוא משולב בתוכו גם כנירה. ופה באה נקודה מעניינת, שמתי שיש גילוי אלוקי גדול, זה מביא שמחה גדולה, אז אדם שהוא ארצי, אדם שהוא תחתון, צריך מאוד להיות בזהירות ובקונטרול, מה שנקרא, השמחה שלו, כדי שלא יהיה מזה זליגה למקומות, כדי שמהשמחה לא יהיה זליגה לעניינים בלתי רצויים, אז צריך שהשמחה תהיה ביחד עם עירה, לכן בארץ כתוב הלשון תגל. תגל זה אומר שזה שמחה קצת יותר מאופקת או מרוסנת או מוגנת, איך שנקרא לזה. אבל כשמדובר באים רבים, אים רבים זה מקומות שהם יותר ליד הים, פחות ארציים, יותר ברמה גבוהה, אז אין שום בעיה שיהיה ישמחו, השמחה יכולה להיות בהתפשטות ולא יהיה מזה חשש. שיהיה מזה חלילה איזושהי ירידה למשהו לא ראוי לגמרי. פסוק ב', ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסו. יש כאן בין המפרשים שני אופנים איך להבין את הפסוק הזה. אופן אחד אפשר להבין שזה מתאר את העונשים שייתן הקדוש ברוך הוא לאומות העולם לרשעים. אז הוא אומר, ענן וערפל זה משל על החושך. דהיינו, הוא יביא חושך, השקה של גלות על האומות שמפריעים. למה? כי צדק הוא משפט מכון כיסו, כי הקדוש ברוך הוא מניק את העולם בצדק, וממילא כל אחד מגיע מה שמגיע לו, והם, הרשעים, מגיע להם שיהיה להם ענן וערפל. יש המפרשים אומרים שפה, להפך, זה ביטוי שבא לתאר את הגדלות של השם מלאך, את הגדלות האלוקית שתהיה בעולם, תהיה כל כך גדולה, שהמוח האנושי לא כלי להכיל אותה מרוב עוצמתה. ולכן זה נמשל כאילו זה מכוסה בענן ורפל. זה מכוסה בכל מיני כיסויים. האדם הגשמי לא יכול להשיג את גדולתו של הבורא. אז ביחס לאדם הנמוך, לאדם הגשמי, אז זה בהרבה צמצומים. זה ענן ורפל סביביו. אבל למרות שזה יהיה באופן של ענן ורפל סביביו, שזה יהיה באופן של כיסוי וצמצום, אבל צדק ומשפט וכון כיסו. הצדק והמשפט שיהיה בעולם, הוא יגלה את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. פסוק ג', אש לפניו תלך ותלעת סביב צריו. שכל המפרשים זה תיאור על מלחמת גוג ומגוג. שהקדוש ברוך הוא ישמיד את האויבים שבאים נגד ירושלים, מצד אחד הוא ייתן בלב כולם לבוא כאילו נגד ירושלים כי הם ירצו להילחם בנו, אבל אז הקדוש ברוך הוא ימית ויבטל את כל האויבים. זה נקרא צרב, אלה שבאים להפריע, אז האש תשרוף את כולם ולא תשאיר לאף אחד מקום. פסוק ד', העירו ברקיו תבל, ראתה ותחל הארץ. היינו הברקים שיהיו כדי באותו זמן שמלחמת גוג ומגוג יהיה בצורה כזו שכל העולם יהיה מואר מזה, זה יאיר את העולם. זאת אומרת, כל מקום בעולם ירגישו שקורה כאן משהו, וזה יגרום שראתה ותחל הארץ. יהיה עירה, או חיל ורד, כל העולם ירגיש שפה מגיע סדר עולמי, אלוקי, וזה יגרום פחד לכל אלה שהם לא היו קשורים או שהיו נגד במשך כל זמן הגלות. ומה יקרה עם אותם מלכי האומות? פסוק ה' מתאר אותם. הרים כדונג נמסו מלפני אדוני. מלפני אדון כל הארץ. היינו מלכי האומות, הם ימסו כמו ששאבה מול אש, היא נמאסת ולא נשאר ממנה שום דבר. אז ככה מלכי האומות, הם כולם, יהיה להם התבטלות וירידה ונפילה בעת המשפט הגדול שיהיה לעתיד לבוא.
דונג
זה שאבה. כן. פסוק וב. הגידו השמיים צדקו וראו כל העמים כבודו. יש אופן אחד שמסברים שמה פירוש השמיים יגידו את הצדק האלוקי. יגידו, הכוונה היא, יש תיאור, גם הנביא מתאר, שמהשמיים ירדו, יש שם התיאור, אבני על גביש ואש וגופרית ייפול על כל האויבים. זאת אומרת, השמיים שמהם ירדו כאלה דברים שהם בעצם יזיקו ויבטלו את האויבים, זה ההגדה, הדיבור שהשמיים מגידים את צדקו של הקדוש ברוך הוא. ואז כל העמים יראו את כבודו האלוקי. יש שם מפרשים שאומרים שזה כינוי למלאכים. שהמלאכים, שהם נמצאים בשמיים, הם יספרו כולם את צדקו, את הצדק שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל הבריאה, וזה יבטא באופן כזה שכל העולם, כל העמים, ראו כל העמים כבודו. פסוק זין. יבושו כל עובדי פסל, המתעללים באלילים, השתחוו לו כל אלוהים. דהיינו שכל עובדי פסל, עובדי פסל, הכוונה היא כל עובדי האלילים, כל העובדי פסלים במשך כל התקופה של הגלות, עבדו עבודה זרה, הם יבושו, הם יתביישו בכך שהם רודפים אחרי אלילים, בזמן שיראו כולם את האמת האלוקית גלויה, וכל המתעללים באלילים, כל אלה שהם מתפארים בעבודה זרה בעולם, השתחוו לו, הם כולם יגיעו למצב שהם יבינו שהכל אפס. ואותו דבר, הסיום, כל אלוקים שכתוב בסוף, כתוב שכל אותם צבא מעלה, כל אותם גלגלים, שמש וירח, שבמשך הגלות אומות העולם עשו מהם עבודה זרה, עבדו אותם. ומבחינתם זה הפסד, מבחינת ההרגשה של צבא מעלה, והם מבינים בעצמם את האפסיות שלהם, והנה פה יש כאלה שעושים מהם אלילים. לכן לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יפרע מכל אלה שהם עבדו אלילים כל הזמן, אז אותם צבא מעלה השתחוו לו. הם כולם יודו, הנה ברוך השם, סוף סוף יש סוף לכל אלה שעשו מהם עניין, כשזה בעצם לא נכון. פסוק ח', מה תהיה התגובה והרגשה בארץ ישראל בגילוי האלוקי הנפלא הזה? אומר פסוק ח', שמע ותשמח ציון ותגיל לבנות יהודה למען משפטיך אדוני. ציון ויהודה, כינוי לירושלים, ארץ ישראל, הם כולם ישמחו על הדין ומשפט שהקדוש ברוך הוא עושה באומות העולם, למען משפטיך, על הנקמה שהקדוש ברוך הוא עושה בכל אותם גויים, בכל אותם אומות העולם, וזה יהיה כמו שהוא חוזר על עצמו בכל פסוק באופן אחר, לבטא את האמת האלוקית שהתגלה בעולם. כמו שפסוק ט', כל המזמור עד הסוף אותו רעיון. כי אתה, אדוני, עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. הרי אז יהיה ניכר בגלוי לכולם שהעליון האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. וכל צבא מעלה, כל אלה שהיו אלילים במשך כל הדורות שהגויים חשבו שיש בהם איזה שהם כוחות, יבינו כולם שמאוד נעלית על כל אלוקים. האין ארוך שיש בין האמת האלוקית לכל הנבראים, הוא כזה אין ארוך שזה בכלל יהיה בשבילם בושה שהם בכלל עשו עניין ועסק מדברים שהם בעצם אין להם שום מציאות ואין להם שום ערך כלפי הבורא. פסוק י', אוהבי אדוני סינורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. פה זה קריאה ליהודים שהם נקראים אוהבי השם. אז אומרים להם, תשנאו את הרע, תשנאו את עושה הרע. ואין לכם מה לפחד בכך שאתם תשנאו את הרע, כי הקדוש ברוך הוא שומר את נפשות חסידיו, הוא מציל אותם מיד רשעים. אין יותר מצב בעולם שיש מה לחשוש מכאלה שפוחדים מהם ואז עובדים אותם, או נותנים להם איזשהו יחס של כבוד וכדומה. אין מה לחשוש, כי הגיע הזמן שהגילוי האלוקי הוא כל כך מוחלט, והוא מציל את כל העולם מיד רשעים, ויכולים כולם להיות לגמרי בתהילים וצמודים לקדוש ברוך הוא. פסוק י' א' אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. פסוק מאוד מעניין. פסוק הזה אומר שהשכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לצדיקים לעתיד לבוא, הוא יהיה אור, אור זה כינוי לשפע, לשכר, לגילוי, אבל הוא זרוע לצדיק. דהיינו, הקדוש ברוך הוא בעצם לא נתן לצדיקים את שכרה מיד. אם היו מקבלים את שכרה מיד, אז היה גם שכר מועט. הקדוש ברוך הוא זרע את השכר. מה הדימוי דווקא לזריעה? יש כאן כמה נקודות בזריעה. קודם כל בזריעה, כשאתה זורע גרעינים באדמה, הרי הצמיחה היא בעין ארוך הרבה יותר ממה שזרעת. זה פי כמה וכמה בכמות ובאיכות. אז השכר שהקדוש ברוך הוא שומר לצדיקים, זה שהוא לא נותן להם את זה מיד, אלא זה רק יהיה לעתיד לבוא, זה יהיה בעין ארוך, כי זה אור שהוא זרוע לצדיק, ובמילא התוצאה של זה היא מאוד מאוד גדולה. ואחד התנאים שגורמים לזריעה להיות מוצלחת ולהביא פירות טובים, זה ההתבטלות של הגרים באדמה, הריקבון של הגרים באדמה, שזה גם מסמל על עבודת הצדיקים, הם בטלים לבורא, הם מוסרים את הנפש לבורא, במילא אז הזריעה הזו היא רק מיטיבה ומוסיפה הרבה מאוד בהשפעות שהצדיקים מקבלים. והזריעה שהקדוש ברוך הוא זורע, כמו שכתוב, זה זריעה באדמה. מה הכוונה זריעה באדמה? כל המצוות הן מצוות שהן ניתנו בגשמיות. מצוות שתלויים באדמה כפשוטו, באפר, יש מצוות של שדה, יש מצוות שמתלבשו דברים גשמיים. הקדוש ברוך הוא שתל את הרצון האלוקי האדיר שלו, זרע אותם בתוך דברים גשמיים, דהיינו אתה רוצה להתחבר לרצון שלו, תקיים אותם בדברים נמוכים גשמיים, ודווקא הדברים הגשמיים האלה, זה הזריעה שמביאה בסופו של דבר את הצמיחה הגדולה מאוד. יש כאן עוד דבר מאוד מעניין על הפסוק הזה, שהוא מתחבר עם פסוק נוסף, ונגיד זה בתמציתיות. כתוב בכתבי הארי הקדוש, שהפסוק הזה, אור זרוע לצדיק ולאיש ללב שמחה, אם מסתכלים על סופי האותיות, של הפסוק הזה, זה יוצר את המילה רבי עקיבא. האות האחרונה של אור זה ריש, אחר כך יש לנו זרוע זה עין, צדיק זה קוף, אחר כך י' ב' והי. רב עקיבא. רבי עקיבא זה הסופי תיבות של המילה אור זרוע לצדיק. ולישראל אף שמחה. מקום אחר כתוב בכתבי האריזל, שיש מילה אחרת בתורה, בחומש בראשית, פרשת ויחי, כתוב אביר יעקב, בברכות שיעקב אבינו מברך את יוסף, כתוב שם מידי אביר יעקב, כתוב בכתבי אריזל שהמילה אביר יעקב, אם נעשה את האותיות בצדר שונה, נקבל את המילה רבי עקיבא. אותיות רבי עקיבא זה אביר יעקב. עכשיו שואלים, שלכאורה, יוצא כאן משהו מעניין. איך כותבים עקיבא? האות הראשונה אין לנו ספק, אין, אבל האות האחרונה, האם מסיימים את עקיבא עם ה' או האם מסיימים את עקיבא עם א'? אז אם נגיד שרבי עקיבא מרומז בפסוק אור זרוע לצדיק, אז זה מסתיים ב-ה'. אם נגיד שהרבי עקיבא מרומז במילים אביר יעקב, זה מסתיים באלף. אז מה בעצם, שני הדברים נכונים, אז מה הרעיון כאן? כתוב שזה ההבדל בין תלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי. תלמוד הבבלי, רבי עקיבא, תמיד מצוין באלף בסוף. תלמוד הירושלמי, רבי עקיבא מצוין בהי בסוף. מה הטעם ההבדל? אז ההבדל הוא מאוד מדויק, והוא קשור גם למילים שעליהם המילה עקיבא מרומזת. דהיינו, יש, כמו שמבואר ההבדל בין תלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, שתלמוד הבבלי זה לימוד, זה סדר לימוד שנקרא במחשכים או שיבני, סדר לימוד של לא הכל באור ישר וגלוי, הכל בפלפולים ובקושיות ופרחות, עד שאתה מגיע להבנה, אתה עובר הרבה דרכים והרבה קשיים. אילו בתלמוד הירושלמי, האור הוא גלוי, זה כתוב גם בסגנון של, גם נקרא הלכות, התלמוד הירושלמי. כל כתוב בצורה ברורה וגלויה ומסודרת. כתוב שרבי עקיבא, מה היה האישיות שלו? היו לו שתי פנים מרבי עקיבא. היו לו שתי כיוונים איך להסתכל עליו. בסד אחד רבי עקיבא היה בן גיירים. דהיינו, את הדרך שלו הוא עשה מלמטה למעלה. הוא בא מהעולם, הוא בן גרים. הוא בא ממקום תחתום ועלה והתעלה. וגם צורת הלמידה שלו, אנחנו יודעים, בגיל 40, הכל עבודה מלמטה למעלה, שזה מראה כמו תלמוד הבבלי, זה מלמטה למעלה, זה עם מאמצים להגיע לאור. קצת שני, רבי עקיבא מסופר עליו, כתוב כולו עליבא דרבי עקיבא, כל התנאים, הכל הם אמרו לפי שיטת רבי עקיבא, הוא היה מאיר האור לכולם. אז רבי עקיבא הוא היה הפוך, הוא הגילוי אור והשפע לכולם, אז זה שני אופנים. מה ההבדל ביניהם? המלמטה למעלה זה תלמוד בבלי. זה א', המלמעלה למטה, האור, תלמוד ירושלמי, זה ה'. לכן גם רבי אומר, הקווים של א' הם קווים עקומים. כשכותבים א', יש קו אלכסוני. הקווים של ה' הם קווים ישרים. זאת אומרת שגם הרי על אור ישר ואור אור מלמטה למעלה, אור, וזה גם קשור לפסוקים. כשמסתכל על הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישר לב שמחה, תפקשו פסוק שמדבר על האור, אור, זה הכל אור גלוי. זה רבי עקיבא עם אי, זה התלמוד הירושלמי. אז כשאתה מסתכל על המילה השנייה ששם מרומז רבי עקיבא, זה אביר יעקב, אביר זה להתגבר, אתה צריך להתגבר מתוך המצב החשוך והקשה ולהתגבר ולהוציא את האור. אז איפה שהרמז של שמו זה באביר יעקב, זה עם א', איפה שהרמז על שמו זה באור זרוע לצדיק, זה עם אי. זה שניהם כתובים בכתבי אריזה, זה פשוט מסמל לשתי כיוונים ושתי עניינים מרבי עקיבא. נסיים את הפסוק האחרון, פסוק י"ב, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. דהיינו, כמובן הצדיקים ישמחו בכך שההגנה והמשענת שלהם והביטחון שלהם זה הקדוש ברוך הוא, והם יודו לקדוש ברוך הוא בכך שלזכר קודשו יזכרו את שם קודשו, יזכרו את הקדוש ברוך הוא, וזה יביא להם כמובן ביטוי של שמחה והודיה והתבטלות, תיאור נפלא של הגילויים הגדולים שיהיו בעזרת השם לעתיד לבוא.